הגורמים המזמנים לשיעור הם שניים. קודם כל קראתי במהלך הפסח את גיליון שמעתין האחרון שיצא באדר ב' מספר 178.
מה זה?
שמעתין זה סוג של כתב עת לעיון ולהוראת מקצועות הקודש, יוצא על ידי מכללת אורות ישראל ומורשת יעקב, מדינת ישראל, משרד החינוך, כל מיני מאמרים על הוראת מקצועות הקודש, לא משהו בדרך כלל שאתה קורא בזה, אבל יש בתוכו כמעט חצי גיליון, אולי יותר, עוסק ברב אליהו, זכר צדיק לברכה, במלאת אוטוטו שנה לפטירתו, ונהניתי ככה כל מיני סיפורים עליו, על ההנהגות שלו, על הדרכים שלו, מי שרוצה יכול לקרוא. ובין לבין הסתכל...
אביהם של ישראל כפר?
מה זה?
אביהם של ישראל
כפר. יש
קומיקס, אחרים ש...
יש גם קומיקס.
קומיקס. טוב, אפשר לדבר על הרב אליהו
החשבות.
אבל, בין הסיפורים על הרב אליהו הסתתר מאמר, לא בין, אחריהם, יש מאמר של הרב רכניץ בנושא התערבות רבנים בשאלות פוליטיות, ובעקבות קריאתי אותו החלטתי לעסוק בזה גם היום. הדבר השני שהזדמן לו לשיעור של היום זה שקיבלתי במתנה את הדיסק של תחומין. אז יש הרבה השפעה על הדיסק של תחומין, על השיעור. היה לי דבר מיוחד שרבנים יש להם דיסק של תחומין, הם לא צריכים להכין שיעורים, הם פשוט לוקחים מאמרים, הם רוצים. יכולים לקחת מאמר מתחומין ולשים אותו. מה זה?
מה א' את קיבלו עד עכשיו?
כל מה ש... כן, מה שיצא.
למה לבד את התחומין האחרון יש שני מאמרים על זה? הרב שרון, הרב דוחובסקי.
על הלכה לפוליטיקה?
זה לא
בריס, כן, מה? זה
של העניין של הגיור.
זה מדיניות הלכתית, פחות מה שאני רוצה לעסוק בו היום, אבל...
יש רצון למזגן?
יש רצון למזגן. מכתיר שהוא לא על חימום, הוא מאחור.
לא, הוא על פה.
אוקיי. לקינוח, הבאתי דברים של הרב שגר, מאוד יפים ומורכבים, שזה לא מופיע בתחומי. בסדר, אז השיעור היום נעסוק בנושא של הלכה ופוליטיקה, כשאי אפשר להתעסק בנושא של הלכה ופוליטיקה בלי לדבר על המושג דעת תורה. קיים את המושג דעת תורה? קראתם אותו פעם? להסתיר, כן, אתה אומר את זה נכון כמובן, להסתיר. המקור של המושג דעת תורה באופן לא מפתיע הוא בחולין, אולי כן מפתיע, ושם אומרת המשנה כך, גיד אנשה, נוהג, תוך כדי הדיון, בירך של ימין ובירך של שמאל. אומרת הגמרא, מתניתין, זה דף אחר כך, דף צדיק עמוד ב', מתניתין דלא כרבי יהודה. נתניה רבי יהודה אומר, אינו נוהג אלא באחת, והדעת מכרעת את של ימין. בסדר? רבי יהודה סובר שגיד אנשה לא נוהג בשתי הרגליים, אלא אך ורק ברגל אחת, ובימין. בסדר? איך הוא הגיע לימין? הדעת מכרעת בימין. שואלת הגמרא, איבאי אלה הוא, מפשט, פשיט עלי לרבי יהודה, ומה היא דעת? דעת תורה. עודים הסיפוק מספקלי, ומה הדעת? דעת נוטה. זאת אומרת, מה זה דעת תורה? מה ההבדל בין דעת תורה לדעת נוטה?
נראה לנו מן
הסתם.
דעת תורה אתה אומר מסורת, אוקיי.
הוא יודע.
יש דברים שהוא יודעים. דעת תורה זה?
מוחלט.
מוחלט, זה ודאי, נכון? האם כשהוא אומר והדעת מכרעת הוא מתכוון שזאת ההלכה? או שהוא אומר והדעת מכרעת, הכוונה, בואי אני מתלבט, אבל נראה שזה יהיה ימין. בסדר? ככה זה מופיע, אין לזה שום קשר למה שאנחנו קוראים היום דאסתירה, למה שאחרים קוראים היום דאסתירה, ודאי שאין לזה מקור. ומאוד מעניין שהביטוי הזה דעת תורה לא נמצא בכל הספרות ההלכתית, למעט מי שהסביר את הגמרא הזאת בשום הקשר. יש, אוהבים להזכיר את זה בנציב, במקדבר, הוא אומר את זה משהו על דעת תורה, אבל זה גם כן לא בדיוק קשור למה שאומרים. והמקור הקדום ביותר כנראה הוא בשם החפץ חיים, זה מאוד מעניין, זה מופיע בחפץ חיים על התורה, אבל המקור שזה בדברים שהוא אמר לרב גריינמן, כן, זה לא בדיוק מקום ישיר, והוא אומר כך, מי שדעתו דעת תורה יכול לפתור כל בעיות העולם בכלל ובפרט, אלא שתנאי תנאה, כן, זה אומר רב גריינמן, שהחפץ חיים אמר שיש תנאי, שהדעת תורה תהיה צלולה בלי איזו פנייה או נטייה כלשהי. אם יש לך אדם שדעת תורה לו, אלא שמעורבת אפילו מעט עם דעות אחרות מן השוק או מן העיתונות, הרי דעת תורה אחוריי מעורבת עם צולת, ואין ביכולתה לרדת לסוף העניין. בסדר?
גם טקטיקות, מלחמות, משפטות,
נכון? לפי מה שהוא כותב, דעת תורה זה בכלל הוא הכל, כן, מי שיש לו דעת תורה זה דעת תורה, נראה לזה דוגמאות ומקומות. אני רק אומר, חפץ חיים נותן פה איזשהו שטר מאוד 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 גדול, אבל שברו בצידו. הוא אומר, דעת תורה זה פותר הכל. בתנאי?
שזה
דעת תורה. זה כאילו העשייה שנותן לך בצרים.
אבל למה אומרת לא?
מה זה?
אבל למה אומרת לא?
אלא אם כן, יש לך מישהו שדעתו, דעת תורה.
הוא אומר על עצמו,
תמיד יכול לומר.
הוא אומר על עצמו? אני לא יודע. מה אתה אומר?
תמיד יכול לומר שהוא לא לגמרי נקי ולא לגמרי
נקי. זה נשמע גם של חוסר, אין לו שיח עם הדעות האחרות. הוא צריך לא לשמוע בכלל את הדעות של איתם, לא להכיר אותם.
אוקיי, אוקיי. אז עכשיו אנחנו כבר קצת מפרקים את המושג דעת תורה. אתה אומר, אחת מהשמעות של דעת תורה, בוא נגיד את זה בשפה ככה מחקרית מבחוץ, שזה תפיסה ששוללת או מתנגדת לפלורליזם. זאת אומרת, בעוד התפיסה ההלכתית הקלאסית, תפיסה מאוד 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 פלורליסטית, כלומר, היא מזמינה מחלוקת, ויכוחים, דעות שונות, פולמוס, נכון, התפתחות וכו', התפיסה של דעת תורה היא תפיסה לא פלורליסטית. מי שרוצה לקרוא על דעת תורה, אני כבר אומר בסוגריים, יש ספר שנקרא בין סמכות לאוטונומיה, ידעות ישראל, כן. ובין סמכות לאוטונומיה של אבי סגי וסטטנר, אני לא זוכר נערך אותו, ושם יש פרק שלם על דעת תורה עם מאמרים שונים ומגוונים, גם של קפלן, שכתב על זה הרבה, לורנס קפלן, גם של בייקון, בקיצור, כתבו על זה בקון.
זה מזכיר את
המאמר
ההלכה.
ספר? המאמרים על המושג דעת תורה. עוד רגע נדבר על זה כמה מילים.
מזכיר את מה שהרדולפוס אמר הרשב"י, שהיה לו דעת תורה, כי עולם הוא אין במערה.
כן, נכון.
כאילו, אתה לא צריך להיות בעולם הזה כדי ש...
לא צריך להיות בעולם הזה, והחפץ חיים אומר יותר מזה, אסור לך להיות מעורב בעולם הזה, כי הדעה שלך צריכה להיות איזשהו סוג של דעת תורה צפויה. אוקיי. התפתחות היסטורית, סתם מחקר היסטורי ככה בשקל, ההתפתחות של הדעת תורה, ככה טוענים החוקרים, היא בעקבות עלייתה של אגודת ישראל כמפלגה פוליטית בשנות ה-20 של המאה הקודמת. אתם רוצים להצליק את זה שמתערבים בפוליטיקה, אז אמרו שלא כמו כל המפלגות החילוניות שעושות פוליטיקה על פי דעתם, כשאנחנו עושים פוליטיקה זה על פי דעת החכמים שהם דעת תורה, והנה מועצת חכמי התורה, ומכאן ועד תעשה תראה הדרך קצרה. אוקיי, זה הבסיס. הדבר הזה מוביל לכמה אמירות, בוא נקרא קצת חזוניש. כן, החזוניש זה מורכב, בסדר, הוא אמר דברים, בסדר, הוא אמר דברים הפוכים, זה קצת קשה להגיד פה עמדת החזוניש, אבל בכל אופן ליקטתי כמה ציטוטים של החזוניש. אומר החזוניש, השגחתו התברך היא בכל דור ודור, על היחידים ששתלן בכל דור ודור להיות חוקיו להורות, סליחה, חוקיו ומשפטיו לישראל, וכשהם מעמיקים בהלכה, הם בשעה זו כמלאכים. ורוח ממרום שורה עליהם, ועל פיהם נקבעו הלכות בישות החמורה, ובשבת ובשאר הלכות החמורות. זאת אומרת, התפיסה של חזון איש, שקדוש ברוך הוא שולח לכל דור ודור אנשים, שהם, שימו לב לביטוי, הם בשעה זו כמלאכים. בסדר? אנשים שהם כמלאכים. עכשיו, אם הם מלאכים, אז מי יתווכח איתם, כן? וכשר אחר אומר חזון איש באמונה וביטחון, התורה הכשירתם לדון ולהורות, ובכלל זה כל הנהגת העולם בדברים המתרחשים יום יום. זאת אומרת, הגודלם של תלמידי חכמים אומר החזון איש, אם נצרף את שתי האמירות האלו יחד, שהם כמו מלאכים, ושהם יכולים להכריע ולהביע דעה בכל עניין, בכל הנהגת העולם, בכל דבר שמתרחש. אחת הדוגמאות המפורסמות, ואני לא חושב שהבאתי את זה כשצידתתי, הרב שגר משתמש מביץ סוג אחר של זה, תעבור שנייה אחת לעמוד האחרון, יש שם הפסקה האחרונה, הוא כותב ככה, החלק של החזוני שיש שם קו שכתוב מתחת האיגרת קי"ב, אתם רואים? רק נקרא את השורה וחצי, אחר כך נראה איך הרב שגר מנתח את זה. רגשת נפשי מורה אהובה, שהוא עניין של יערג ואל יעבור, ואולי גם מנקודת ההלכה כן. בסדר? כך אומר החזוניש ביחס לגיוס בנות לצבא, ובציטוט שהבאתי בעמוד הראשון, זה מופיע בפאר הדור בספר על החזוניש, אמש היו אצלי העשיות הדתיות, ואמרו לי שחיפשו בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך ולא מצאו איסור על שירות לאומי, ואמרתי להם שדין זה כתוב ומפורש בשולחן ערוך חלק חמישי. עכשיו, מה מקובל אצלנו לומר על החלק החמישי של שולחן ערוך? שמה זה? כן, שמה זה? סתם, לא שמעתי בן את הביטוי הזה? בחלק החמישי של שולחן ערוך?
רוח
ההלכה. היו ההלכה, היושר, נכון, הצדק, דברים שלא צריך להיות כתובים. אומר החזון איש, דין זה כתוב בשולחן חלק חמישי, אולם חלק זה איננו מצוי להם, כי נמסר רק לתלמידי חכמים. זאת אומרת, הם באו, הרב, איפה זה כתוב? אז שאתה מסתובב, זה כתוב בחלק החמישי. הוא אומר, תראה, מה לא יכול, זה נמסר רק לי. בסדר? יש כאן בהחלט, נחזור עוד לניתוח של הרב שגר את העסק הזה, אבל יש פה בהחלט איזושהי עמדה, ועמדה מאוד מאוד חזקה בתוך העולם התורני בכלל, שיש דברים שמסורים לתלמידי החכמים, הם מסורים לתלמידי החכמים להורות בכל עניינים של כל יום ויום, ויש פה איזושהי השגחה, יש פה מפנה של הקדוש ברוך הוא, אם אתם זוכרים, מי שהיה פה בשיעור השני או השלישי שדיברנו על סמכות חכמים, הבאנו קטעים מהחזונים, שאולי אפילו את הקטע הזה, אני לא זוכר, שמראה על זה שיש איזשהו סוג של השראה לתלמידי החכמים שאומרים את דבריהם, אבל מהמקום הזה לוקח את זה החזונים שלוקחים את זה בעקבותיו מאוד מאוד מאוד, הרב דסלר עוד רגע נראה, גם להנהגות המציאות והעולם וכל דור ודור. וככה כותב הרב דסלר באחד הקטעים המפורסמים במכתב מאליהו. אגב, אני מניח שאתם לא לומדים מכתב מאליהו. סתם, אני צודק?
עכשיו לא.
עדיין לא, כמו שאומר, אמר פעם מישהו, שאלו אותו אם הוא מניח תפילין, אתם מכירים? שאלו את רוזנצוויג, הוא מניח תפילין, אז הוא אמר עדיין לא. כותב, טוב, כדאי לקרוא, ללמוד מכתב אליהו. אנשים מהחצי דור אחורה גדלו על זה. כותב הרב דסלר, קודם כל אומר למר, כי איזה מן הגאונים הללו צריכתי לדעת פנים, וראיתי באספתם בענייני הכלל ישראל, כמו חפץ חיים, גרח מבריס, כגון רב חיים אויזר, ואוכל לומר לו נאמנה, כי אפילו להשגת פעוטים שכמותנו, אין הייתה פיקחותם מבהלת, ועומק שכלם היה יורד ונוקב עד התהום ממש, ולא הייתה שום אפשרות לאדם שכמותנו לעמוד על סף דעת בהירות כוונתם. זאת ועוד אחרת, מי שראה אספותיהם ראה בחוש, כי על כל פנים בשעה שחשבו מחשבותיהם והתעמקו בדעתם לשם שמיים בענייני כלל ישראל, היה מראה נורא, לראות את גודל ועומק הרגשת האחריות שהייתה על פניהם, כי אופן שמי שלא ראה את זאת לא ראה הרגשת אחריות מימיו. וכל זה, כל מי שזכה לעמוד לפני בשעה כזו היה ברור לו שראה שכינה שהוא היה במעשה ידי, וכי רוח הקודש הרתה בחברתם. ממש ראוי לומר, מבדיל לקודש לכל על ההבדל שבין אספותיהם לבין האספות שאנו מורגלים בהם. וכבר אמרו לנו דברי חז"ל, לשמוע דברי חז"ל, אומר על מין שהוא שמאל, ולא לומר חס ושלום שוודאי טעו, מפני שאנוכי הקטן רואה בחוש את טעותם, אלא שהחוש שלי בטל ומבוטל, ומבוטל כאפרא דארעא כלפי בהירות שכלם וסייעתא דשמיא שלהם. ומי שחושב שהוא אומר אמירות כלליות, לפיכך גדולי תורתנו, אשר עסק של חייהם להמשיך כתלמידים נאמנים בדרכי מחשבת חז"ל, זוכים לישרות במידה עצומה, עד שחווה דעתם בטעות הקלדה שלי, אפילו במילה דאלמה ברורה ואמיתית, כאשר ישאל איש בדבר האלוקים, כמו שרואים בעינינו, סליחה, תודה לאל גם בדור הזה. זאת אומרת, התפיסה של הרב דסלר, היא תפיסה ככה, הרב דסלר עסוק מאוד 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 בלבסס אותה, היא תפיסה ש... זו דעת תורה, והיא נוגעת גם לעניינים של העולם הזה, ועל מה היא נשענת? על זה שהחריפות צריכה לבוא מכוון אדם, והשראת שכינה שנמצאת במעשה ידי, הרב דסלר בכלל... מה זה? זה קצת כמו הנביא של הכוזרי, והמשחק הזה של נביא וחכם עוד רגע יחזור ויחזור ויחזור, ועד שנידרש לרב שגר בשאלה הזאת. זה ממש, אני אומר, ההשוואה לנבואה היא מאוד מאוד חזקה. מאוד חזקה, וממש אנחנו, זה יחרוז לנו חלק גדול מהדיון. הערה. הרב דסלר חשוב להבין, בתפיסה הבסיסית שלו מדבר הרבה על המאבק של האדם בנגיעות, ועל זה שהאדם תמיד יש לו איזשהן נגיעות בהחלטות שלו, במחשבות שלו, ולכן הוא לא יכול להגיד אף פעם שמה שהוא אומר זה הדבר האמיתי, ולכן מי שכן יכול להביא את הדברים כהווייתם בלי הנגיעות זה תלמידי החכמים. גם להם יש נגיעות, הרב דסלר צריך לצאת מהפלונטר הזה, הוא יוצא ממנו. אבל זה שיש לתלמידי החכמים את היכולת להתנתק מהנגיעות ולהגיד את דבר השם, זה מאוד מזכיר את החפץ חיים. רק שאצל החפץ חיים זה מופיע כסוג של תביעה כמעט אינסופית, שרק אם אדם אין לו נגיעה, אז הוא יכול לומר דעת תורה. ואצל הרב דסלר זה כבר הופך להיות תרגום הלכה למעשה. תלמידי החכמים הם אלו שאין להם נגיעות, והם יכולים להביא את דבר השם בעולם שלנו. אז זה ממש בכמה דקות ראשונות על המושג דעת תורה. ראיתי באחד המאמרים איזושהי הפניה לדברי חיים הזה, וכל כך נהניתי ממנו, אז הבאתי אותו. למרות שהוא לא קשור לדעת תורה, אבל הוא קשור לרוח הקודש. כותב הדברי חיים, דברי חיים מי היה?
בריסק.
צאנס, חיים מצאנס. אם בבריסק היה שמה שאמרת עליו שזה הוא, והוא היה שמה שאמרת עליו שזה בריסק, שניהם היו כועסים. הוא היה מוהל של סבא של סבא שלך.
גם קבע את השם שלו.
שכוח. לא ידענו.
פעם זה יחד לקרוא,
הוא היה שם. אני שמעתי ספרים על הרב צבי יהודה בהקשר הזה, שבאו עם שם אחד ואומר לא ושינה את השם. אולי זה עוד קורה גם היום, אנשים שיש לו דעת תורה, אז הוא יודע גם משהו. כותב הדברי חיים כך, שאלה מאוד יפה. בלמד אחד פגע בכבוד האורחה עם ז"ל ואמר שלא עשה ספרו ברוח הקודש. בסדר?
סימן שאלה
לא סימן קריאה, לא, לפי השורה האחרונה הם רוצים לפטר אותו. בסדר? הם כאילו, זהו, הוא מיצה את הקריירה, הוא טען שאור החיים לא נכתב ברוח הקודש. תשובה, קיבלתי מכתבה, והנה לא ידעתי מה ספק לכם שרוח הקודש הורה גם אתה אלא ראוי לו. אף על פי שבטלה הנבואה מן הנביאים, אלו בפירוש היא תבא בבטרה, אומר הרב דימי דמין חיפה מיום שהחרב את המקדש, נתלה הנבואה מן הנביאים, נתנה לחכמים, והוא נכנס שם על הרמב״ם, מורה נבוכים חלק ב', מה זה שם, על המדבר, כפף, לא זוכר, על גבי מה קרה עם רוח הקודש, הרי דגם אחר החורבן, רוח נבואה שורה על הראויים, היינו רוח הקודש לחוכמה. מה שכתבתם תשובות מגדולי דורנו שבטא לגמרי רוח הקודש, לא האמין שיצא זה מפי רבותינו שנחיו. ומי יודע מה שכתב להם המתאה הנבל הזה? כן, כנראה מישהו ימריץ אותם לאיזה תשובות.
זה שאמרו שהם רוח הקודש זה רוח הקודש.
אבל האמת עד לדרכו שגם בזמננו יש לחכמי האמת שיהיה נותנים אחרי החומר, עוד פעם, הסילוק הנגיעה, כן, אי נטייה אחרי הנגיעות, מסכניס את עצמי השילוח, יש להם רוח הקודש. ולכן המלמד, המחיש רוח קודשו של אור החיים הוא אפיקורס, שלא מאמין בגדולי הדור שהעידו עליו שהיה ראוי לרוח הקודש, והמלמד הזה כפר בעיקר רוח הקודש, וליג על דברי השס בבא בתרא, ויפה עשיתם שלא עזבתם את בניכם בידו וישאר כוחכם בזה. עכשיו תראו איך הפוסק כאילו מתערב, אך שכר מלמדות לא אוכל לפסוק שלא בפני בעלין, ולא ראות מעשה הנהגתו, כי אולי משגעו בזה, ובזה תוכלו לסמוך על מורה שיש בקהילתכם ויהיו שבע. זאת אומרת, אני לא יכול לפסוק לכם הלכה למעשה בסוף מה קורה עם השכר, אני צריך לשמוע אותו. אבל אם אנחנו עוסקים בדיני השקופה, אז אני אהיה נחרץ. אם בסוף זה חושב משפט, זה דיני ממונות, אז יש קריטריונים. זה כאילו, הקרם לי לאהוב את התשובה הזאת. אבל הרוח כמובן היא רוח מאוד חזקה, שיש רוח הקודש, יש חתם סופר מפורסם, יש רוח הקודש ששורה על האנשים שלומדים תורה, שלומדים תורה, ובמקום הזה יש גם את המושג דעת תורה. עוד הערה, כותב אחד החוקרים, כתבתי לעצמי, מי זה, אני לא יודע אם זה, אולי זה גרשון בקון באמת, שחלק מהמושג של דעת תורה חדר בגלל החסידים. זאת אומרת, בחסידות הרבי הוא כמובן שיש רעה ואיזשהו משהו מאוד מאוד רוחני, המפגש של הליטאים והחסידים באגודת ישראל במאה הקודמת הוליד כאילו את הפי הפוע בין עולמות הרוח אלו ואלו.
הוא לא יצא במושג דעת תורה, כי החסידים לא היה מעלה
לא, באגודת ישראל היה ביחד, חסידים ומתנגדים היו ביחד.
אני אומר, אני מציע שזה גדל, אבל לא רחוקה,
סתם. אתה מציע שמה?
שחסידים צריכים, זקוקים למושג דעת תורה, כי הם לא תולים בדמות שהיא בחוכמה.
כן, אבל למה פתאום החזון איש שבעצמו כותב כל כך הרבה פעמים כאילו וכל כך מחפש פסיקה ומנמק והולך עם השכל הישר ועם האינטואיציה ועם הסברה וכו' וכו', מה פתאום העולם שהולך בעקבותיו פתאום נזקק למושג דעת תורה? אז התשובה היא שהוא שואל את זה מהעולם החסידי, בסדר? לא חשוב לי כל כך ההיסטוריה, כמו העובדה שיש כאן ודאי אלמנטים חסידיים, בסדר? אבל זה הכל היה פרומו אל הדבר האמיתי, והדבר האמיתי הוא המושג של רבנים בפוליטיקה. וככה כותב הרב אהרון סורסקי על האחי עזר. האחי עזר, רב חיים עוזר גרוז'ינסקי, כותב עליו כך: רב חיים עוזר באישיותו ובמעדו האוטריטיבי הופך לסמל חי של מהפכה היסטורית של חידוש המושג המקורי דעת תורה בחיים היהודיים. גדולי ישראל שוביינם פוסקים במקוואות ועירובים גרידה, בירידה ובאבן העזר, כי גם חותכים את הדין בסוגיות פוליטיות ובשאלות פרוזאיות של הציבור והיחיד. הם לא רק עקובים בדיני אגונות וטרפות, כי גם המתווים את הקו המדיני ואת העקרונות האידיאולוגיים. זאת אומרת, אחת הטענות שמי שהוביל את המהלך של דאס תירה, של התערבות של רבנים בענייני פוליטיקה, היה רב חיים עוזר, באחי עזר, רב חיים היה הרב של וילנה. בסדר, זה לא היה, כן, החזון איש, כידוע, לא נסע בשום משרה ציבורית, חוץ מתקופה מאוד 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 קצרה, לא היה ראש ישיבה, הוא רוב הזמן שלו פשוט ישב ולמד תורה, והיה חזון איש. אבל רב חיים עוזר היה הרב של וילנה, ובתור הרב של וילנה הוא התעסק המון בשאלות של שאלות ציבוריות. גם הרב סולובייצ'יק, באספט שלו על רב חיים עוזר, חבל שלא הבאתי אותו, אומר דברים דומים. שרוצה לקפוץ רגע להביא דברי הגות והערכה. בסדר, אם יש, תביא דברי הגות והערכה, ונראה את דבריו של הרב סולובייצ'יק על רב חיים עוזר. לא, דומני ש... אבל הוא היה דמות כל כך משמעותית באירופה של לפני השואה, שזה... אוקיי. אז מה לגבי התערבות של רבנים בשאלות פוליטיות? בואו נדבר על זה רגע אחד בלי המקורות, אפריורי. מה אתם אומרים? להצטרף לממשלה או לא להצטרף לממשלה, החזרת שטחים, לא החזרת שטחים...
כבר ראו שזה
הטעות. מה זה?
זה לא תמיד הלך.
אין? יש. אז רגע, שנייה, שנייה, בוא נחשתי.
אני מוכיח שזה לא עובד. לא, הרב עובדיה הוכיח שזה לא עובד.
לא,
אנחנו חייבים
את זה
לשמוע. מהמטה, אתה אמר לשואה.
הוא
עבד לשקלוחים. הוא אמר להם, מה הוא אמר להם?
לא,
הוא
חייבו זה נפתח
כל זה. כן, אולי, אני כבר אדמור מבלס, תגיד. אבל זה לא...
טוב, בתוך דברי הקודש להערכה, סוגריים, הרב סולובייצ'יק, בתוך מאמר שנקרא נושאי הציץ והחושן, הוא בא להספיד את רב חיים מויזר, הוא כותב ככה, תפקיד קשה, הוטל עליי תפקיד של הספד על הגאון רב חיים מויזר, וזה תלמידה של דבר שאני מעיף עיניי סחור סחור, ורואה את אלה שזכו לעמוד במחיצתו, הרהורים של ספקות מבצבצים ועולים בלבי, אם אני הראוי להספידו, כאן הוא ככה מעריך מאוד מאוד את ה...
זה אחרי השואה, לא?
הוא נפטר לדעתי לפני השואה.
והוא
הספיד אותו כבר? אני לא יודע, אני לא יודע. אחרי השואה, אני לא יודע.
אין תאי שם?
אה?
אין תאי שם?
אין תאי. אולי זה אחרי השואה.
חיים
עושה? ואז הוא כותב כך. שני בגדים, המאמר נקרא נושאי הציץ והחושן. בסדר? שני בגדים מבגדי הכהן הגדול הודגשו ביותר ביחס לתעודתם על ידי הכתוב. הציץ והחושן. הציץ היה מרצה על התאומות, החושן היה מרכז אהבה והחיבה לישראל. הציץ היה פוסק שאלות באיסור ואתר, בטמא וטהור. החושן היה פוסק בשאלות ובעיות מסוג אחר לגמרי. אלה או לא אלה, אלכם או לא אלכם, השתמש במידת משמר וכו' וכו' וכו'. הקרא לאספות מחאה פומביות נגד אלבון ישראל או לא, אלה או לא אלה, ככה או ככה, מתקדם, מתקדם, מתקדם. ואז הוא כותב, בתקופה האחרונה, שיטה חדשה נולדה בישראל, המבדילה בין נושא הציץ ונושא החושן, בין גאון הדור ובין מנהיג הדור. שיטה זו אומרת שחכמי התורה שמוחם קודש להשם וידיהם מלוכלכות בשפיר ושליה, אינם רואים לשאת את חושן המשפט המורה בכל תסבוכות השיטות היומיומיות של כלל ישראל. הללו גדולי התורה אינם בני סמך להורות לעם בבעיות פוליטיות המתחדשות לבקרים. פוסקי הלכות בהגונה ובאיסור אינם בני סמך לפסוק הלכה למעשה בנוגע יחס ישראל לאומות העולם. השקפה הזו הכניסה רוח בין הדבקים. הקו העיקרי באופיו של רב חיים מויזר הוא שלחם בחירוף נפש על חיבורו וייחודו של החושן עם הציץ. לא הסתפק בתפקיד של מורה הוראה באיסור ויתר במקצוע של הציץ, אלא גם בתוך פוסק בתחומו של חושן המשפט. וכולי וכולי, אחרי חירוף נפש, יצורי נפש ורוח, הרמת קרן ישראל, וכולי וכולי וכולי. ממש ככה, דברים ממש בסגנון הזה על רב חיים מויזר גרושינסקי. כן, סליחה, פוליטיקה והלכה, מה אתם אומרים? כן,
לא עובד.
לא עובד, כן עובד, מה?
שלומי אומר כן.
שלומי אומר כן. מה זה כן?
שלומי.
אני בעד.
בעד מה? תן קצת בשר, מה אתה...
להרחיב את השיח הדתי גם לתחומים
שהם לא בהכרח חלקם. ואתה מצפה מפוסק הלכה שכשהוא ניגש לשאלה למשל, האם...
להחזיר
שטחים. להחזיר חלקי ארץ, מסור חלקי ארץ למוכרים. או האם להצטרף לממשלה, או וכו' וכו'. זאת אומרת, באיזה כלים אתה מצפה שהוא יענה לך?
לא רק דתיים.
לא רק דתיים, אלא?
שיהיה מקצוען בתחום, אבל כן מצפים לנו להתייחס לזה.
אוקיי.
שלומי אומר שהוא מצפה, אתה מתייחס לדברים שלו כפסק הלכה? מחייב, כמו שאתה מתייחס אליו בענייני חליפה בשבת?
שזה כמובן
שזה כמובן? שזה
פוליטי.
תולעים בחסה, זה גם פוליטי, הכל פוליטי, כן. שלומי. בואו נעשה רגע לגבש את האמירה. אתה אומר, אני מצפה מהרבנים שהתייחסו, בסדר? שהרב התייחס. יחס לשאלות פוליטיות, אתה אומר, יביא בחשבון שיקולים רחבים, ודיברת על מקצוענות. אני שואל, האם זה פסק הלכה?
כן.
כן. אתה אומר, מבחינתי זה יהיה פסק הלכה. אפשרויות אחרות.
זה לא.
כן,
כן, חסדי. לא.
לא.
אני אומר,
כן, אני אומר, לא.
כן, בוא תתן. לא, הלכה, הלכה הוא כאילו במובן, במובן כאילו שיקבל, שרת העולם זה הלכה. אבל נגיד שהלכה זה מראה והפסקים שפוסקים לקבועות תגיד הנגמר.
אוקיי.
אין בה, כאילו היא לא מתקרבת לשאלות בכלל שבתחום המודרני, כאילו. היא לא נוגעת בהן. היא לא, זה לא מדובר על עם יושב במדינתו, לא מדובר על...
אין לו את הכלים ההלכתיים לפסיקה בנושא מדינה. אין לו.
נכון.
מה לעשות?
אז יש כאלה שרוצים לשאול אותו מהר"ן וכל הדברים כאלה, פוסקים שכביכול התייחסו לדברים כאלה, אבל רוב הפוסקים לא התייחסו לדברים האלה, וגם זה...
אז זה דרשנו שזה אנכרוניסטי, רוצה לומר אנכרוניסטי. אין את זה בחורים. כן.
אני... קצת כמו שלומי, לא הייתי קורא לזה, אולי באמת לא איזה רבנים ופוליטיקה, ולא הלכה בפוליטיקה. כי הגמרא שהיא הדוגמה הקלאסית של איך אני מעצב, או המדרשים, איך אני מעצב בהשקפת עולם, בעזרת שימוש בכלים שהם הלכתיים בין היתר. זה לא רק, זה יהיה הרבה יותר מהלכה. זה לייצר דרך חיים. מושלמת. מה שאנחנו לומדים זה שאנחנו לא מנסים לחשוף איך הגמרא באמצעים, בבחירת המילים שלה אפילו, מייצרת לך מה אתה חושב על האישה, ביחסי איש ואישה.
ופרקטית בסוף, כשאתה מתלבט בתור אדם, מאיזה מפלגה להצביע, אתה תשאל רב?
אם הרב יוכל לתת לי תשובה,
זה כמו הגמרא. איזה לאישה, אתה בסוף כאילו מכריע בדיוק בפי מה
שאתה... לא, אני אומר, זה לא השאלה ההלכתית של הרב אומר אם כן או הרב אומר אם. אני רוצה רב שיוכל לייצר לי את זה, להגיד לי מלא דברים שמתוך זה ייווצר משהו, תמונה שלמה, ולא אוקיי.
אתה בעצם זה איזשהו עולם רבני, שהוא לא מדבר כשפה של פסיקת הלכה, אם אני מבין אותך נכון, אלא יוצר איזשהו אור מקיף, איזשהו מרחב מסוים שהוא לא הלכתי אלא יהודי, רוחני, תרבותי, ומתוכו אני אוכל לצעוק הלכה למעשה בסוף, אם ניכנס לממשלה או לא, אם נפרוש ממשלה או לא, לאור מה שהרב יגיד באופן כללי. עוד? כן, מנוי.
אני חושב שרב בפוליטיקה, אז רואים בפועל אם הוא טעה או לא, ועוד שבהלכה סתם, אף אחד לא יודע אם זה טעות, כאילו זה בחשבונות שמיים, לא יודע.
ולכן
ישר הוא לא, אם הוא הגון, הוא לא יכול להגיד, כאילו, להגיד ישירות, זה מה שצריך לעשות או לא.
אוקיי. אתה אומר שהפוליטיקה, שוב לך נוצרת, היא מציאותית מדי.
זה מה שהרבנים לא יודעים איך להתמודד, דבר כזה. כי זה...
לדעתי פוליטיקה לא כזאת מציאותית.
אבל למה אתה מבין?
לא, תמיד...
פוליטיקאים אוהבים להגיד שזה אמונות האפשר.
הרבה טוב. הרבה פעמים אדם בוחר את ההחלטה הנכונה, ובסוף הדברים לא הולכים טוב. זה הדבר עם הסיכוי הכי גבוה להצליח, אבל למרות זאת זה לא
יקרה. מודע התורה, אתה יודע מה צריך לבחור.
אוקיי.
הצעה נכונה.
אוקיי. רבותיי, מקורות, מקורות בספרות חז"ל וכאלה לפסיקת רבנים בעניינים פוליטיים. זאת אומרת, אם עכשיו אני רוצה לפתוח דיון הלכתי, בעקיבא בר כוכבא, זה הוכחה למה?
לטעות.
שנייה, עוד לפני הטעות, זה קודם כל הוכחה למחלוקת.
אם אתה אומר, אם אתה אומר,
יש לי הוכחה לתוצאה? קודם כל הוכחה למחלוקת.
הוכחה לחילוק בין הדברים.
למה לחילוק? הוכחה לזה שהייתה מחלוקת, האם לתמוך בבר כוכבא או לא, נכון?
מחלוקת שניים, אבי עקיבא תמך בצורה כמו שהוא תמך בחליבה ושבת.
מה זאת אומרת? מסכת אורות, יכול להיות שהוא גם שטף כלים בערב, אבל זה לא היה
נפה. לפני שאני חושב לסיפור הזה שהוא מאוד קונקרטי, מסכת אורות זה מסכת שהיא לא הלכתית, היא לא התייחלת, מה טובה דרך?
והיא מצווה דרך.
זה מחלוקות.
מה? זו שאלה, שאלה. יש כאלה אומרים מסכת חרב.
אני לא יודע. יש גם אומרים שהשולחן ערוך לא לכם.
כן, אני לא יודע, אבל זה בהחלט. אבל לפני שמתחילים לעשות את זה, אומרים שוודאי שרבנים...
אז קודם כל אומר עמרי דוד, קודם כל הוא אומר, תראה, ההלכה, התורה, מישהו, יש לו מה להגיד על הכל, על החיים, על אלי אומר, על איך מתייחסים לנשים, על כל דבר בחיים. עכשיו אני שואל, קונקרטי, בסדר, אני רגע אחד רוצה. בוא, האם יש לנו, רבי עקיבא ובר כוכבא זו דוגמה, אפשר ללבן אותה. עוד דוגמאות לזה שכשרוצים בסוף לבצע מעשים פוליטיים או צבאיים, עד נזקקים למערכת הלכתית.
פתקום.
מה זה?
פתקום.
פתקום?
כל היחד נבוא.
איך הגעת לשם? היה
יכול ללכת בה? הגיע הרב של כושרות. לא שם שיחה שלמה, וכמה זה מורה ש... מסתכלות בירושלים לא...
לא מקפידים על פתקום?
כן, ואז אנשים באו לנו ביקורת. אתה מנסה לעבר הלכה על פוליטיקה. אז אמרו לה, הדיון היה, ההלכה היא פוליטיקה.
לא, כי זה שעשו פתקום זה בשביל זה.
הבנתי, הבנתי, הבנתי. טוב. כן.
שאלת,
כן.
כן. כאילו גם הרב עובדיה או רק...
לא, לא, אני מחפש אני רוצה לכתוב היום תשובה הלכתית. אני רוצה להתחיל ולחפש מקורות, מה?
שאול ושמואל.
שאול ושמואל.
כאילו את החושן גם.
אבל איך...
חושן?
איך אתה יודע את המקורות? כי כאילו המקורות... השאלה גם תגדיר אותם כאילו כרלוונטיים, כי... זה שהם התייחסו למציאות מסוימות, השאלה המציאות שלנו כאילו המקורות הזה. אני שר הבריאות.
אני...
אני שואל איפה נשים את הסל, נשקיע בסרטן או באיידס? דעת תורה, בבקשה.
זה כמעט
צריך
לבוא כמה מקורות רלוונטיים, רק שים להם כאילו איפה עובר הגבול בין השאלה האם המקור רלוונטי להכרעה שהוא פשוט לא דיבר עליה, לבין נגיד הוא פשוט לא רלוונטי. אוקיי. איפה אתה עושה את הגבול? לא שזה רעיון רפורמי כמובן.
אולי יבואו לחזות אלינו שבת, באמת. טוב.
לא, לא, לא.
שנייה, שנייה, בואו, בואו.
אולי זה לא רלוונטי.
לא, זה לא משהו שאלה.
זה יכול לעבור לעבור.
אוקיי, אז קודם כל שנייה אחת.
מתנצלים על זה.
להגיד אם זה רלוונטי לאיזה תרופה לסרטן לממן, אני אומר עוד פעם, מה שהרופא אומר, התורה היא לא רלוונטית, נאי עם ישראל בתקופה שבה היה כך וכך וכך, היום לא
ככה שבאל
זה לא רלוונטי כבר.
לא, אני, אלי, שנייה, אני רק רוצה להזהיר. קודם כל, אתה אומר דברי טעם. שמח שאמרת אותה. אני רק רוצה להגיד שיכול להיות שאני אומר, תראה, שבת היא שבת. מציאות השתנתה, וההלכה בונה את עצמה ביחס לשבת, תריח על גבי לבנה, דור אחרי דור, ואני יכול היום ללכת ככה בצעדים זהירים אחורה, לראות מה אמרה התורה, מה אמרו חז"ל, מה אמרו המוראים, מה המסורת הפסיקה של הרמב"ם, ומכאן להתקדם עד ימינו. ואני יכול להגיד בעצם שיש שאלות מסוימות שההלכה מעולם לא נתנה עליהם את דעתה. זה לא אותו דבר. מעולם לא נתנה עליהם את דעתה. למשל, יכול לטעון שכל מי שטוען, אני אתן לך דוגמה, מי שטוען את זה, זה הרב גורן ומי שהולך בעקבותיו, שכל היחס הלכות צבא למשל, אנחנו מסתכלים עליו לא נכון. למה? כי אנחנו שואלים מה מותר ומה אסור לעשות בצבא בשבת, לפי איזה משקפיים בדרך כלל? שפיקוח נפש. עכשיו, האם מותר לי לחתום על הכרטיס עבודה של הנונון בשבת? התשובה זה לא פיקוח נפש, אז אתה לא יכול לחתום. והתשובה הקלאסית, כן, המובנת מאליה. כל החשיבה חשיבה דרך העיניים של פיקוח נפש. האם מותר להדליק גנרטור שנפל בשבת? מה תהיה התשובה?
לא.
כן, כי זה פיקוח נפש. למה? כי יכול להיות שמחבלים יבואו, כי יהיה חושך וכו'. עכשיו, אומר הרב שנדל, כתב על זה מאמר מאוד יפה בספר שנקרא ספר הראל, והוא הולך בעקבות הרב גורן. אומר הרב גורן, כל מערכת המושגים ביחס לצבא ולשבת לא יכולה להסתמך על המושגים של פיקוח נפש, שהם מושגים של יחיד. הם מושגים של איך האדם הבודד בכל שנות הגלות התמודד עם שאלות של חילול שבת מפיקוח נפש. זאת אומרת, כשאתה עובד במונחים של מדינה, במונחים של צבא, אתה נזקק למערכת כלים אחרת. עכשיו, מה הבעיה? שאין. אז הרב גורן מנסה לפתח, אבל הניסיון שלו לפתח הוא ראשוני. אני טענתי פעם באיזה מין הערה, שזה ייקח לנו עוד הרבה זמן. אנחנו, הסיפור הזה של מדינה הוא מאוד 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 קצר וצעיר, נכון? אנחנו על 60 וכמה שנים, זה לא איזה... חכו 200 שנה, יהיה פה ספרות מבוססת, אולי אני צועק.
זה יחזיק 200.
בהנחה שזה יחזיק. גם ההלכה וגם המדינה.
שני חזונות ארוכי טווח.
אנחנו לא מתייחסים לדברים האלה. לא מוכנים לשמוע את זה. רבותיי, הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, בתחום ח', במאמר שנקרא דעת תורה, מתוך דברים שהוא נשא בעל פה לפני 25 שנה, כותב כך: במקרא אנו מוצאים שאחד מתפקידיו של הנביא היה להורות בענייני ציבור, וזה מפורש בכל ספרי הנביאים. קודם כל, אומר רב אברום, דבר ראשון, יש לי מקור. מה אני מתחיל?
בתנ"ך.
ומי עשה את זה בתנ"ך? הנביא. בסדר? זה המשפט הראשון. אם נלך עכשיו עם דברי חיים, הנביא מת, לאן הלכה רוח הקודש לחכמים? זה עובר מכאן. אשר למעמדם של חכמי התורה, נראה לציין עתה שתי סוגיות. האחת על חזקיהו והשנייה על דוד. על חזקיהו מסובר בפסחים שעושה שישה דברים, שלושה הודו לו, שלושה לא הודו לו. חלק מהדברים שעשה אינם הלכתיים, כגון עיבר ניסן וניסן, אלא מדברים האחרים, כגון שסתם אל גיחון העליון, שקיצץ דלתות של היכל ושגרן למלך אשור, אלו אינם עניינים ישירים של תורה. משמע שגם בנושאים מדיניים יש לחכמים מה לומר. אז הוא מתקדם לפי איזשהו דיון בהלכה.
הוא מלך, הוא לא חכם.
בשולחן ערוך נפסק מתשובת הראש שיכולים לשנות מאוד שהוקדשו אפילו לתלמוד תורה בשביל צורכי ציבור על מנת לשחד את ההגמון. הטעם לזה כתב הגר"א, מצינו במקרא שהיו נותנים קודשי בית המקדש למלכי אומות העולם, דהיינו מה שעשה חזקיהו. וקשה, הרי זה אחד המעשים שעשה חזקיהו ולא הודו לו. ואם כן, מדוע פסקו להלכה כחזקיהו? ברור איפה מזה שהראש והגר"א מפרשים שהמחלוקת בין חכמים לבין חזקיהו לא הייתה אם מותר לשנות, כי לכולי עלמא הדבר מותר. המחלוקת הייתה בנסיבות המקרה שהייתה לפניהם. האם איומם של מלך בבל הם ממשיים או לא? האם אכן הכרחו לקצץ זדות של אחד? שיקולם של חכמים דאז היה, כן, בהנחה שהיו חכמים דאז, שאין הכרח מציאותי לעשות זאת. זאת אומרת, אלו שלא הודו לו. כן, שימו לב שרב אברום תופס את חכמים שלא הודו לו כחכמי דורו. ניחא, לדעתם במקרה זה, וכן לגבי שסתימת מי הגיחון, היה צורך להתחזק בביטחון ובאמונה, ואז הסכנה לא הייתה ממשית. למעשה זה מוכח שיש לחכמים מעמד בערכת המציאות, כמו לנביא. מי שנסתלקה הנבואה, ניתן כוח זה לחכמים, כמו שכתוב בסדר עולם רבה, מי שנסתלקה הנבואה, כוף אוזנך לשמוע דברי חכמים. הוא אומר, זה שהשולחן ערוך והגר"א הביאו את דברי חזקיהו על אוכל למעשה, שמה? הוכיחו ממנו שמותר לשנות דבר זה ודאי שבסדר. המחלוקת הייתה רק בשאלה, לא של ההלכה של שינוי הצרכים של הכסף מכאן לכאן, אלא בשאלת שיפוט המציאות, האם המציאות היא כל כך חמורה שמותר, או שזה נכון, או שהמציאות היא לא כל כך חמורה, תחזיק לעמד ותחזק בביטחונך. ועל זה לא הודו לו. אומר לי כאן רב עברו, מסימן שלתורה יש מה להגיד על הערכת המציאות. הדוגמה השנייה שהוא מביא, לא הבאתי אותה פה, היא הדוגמה מדוד המלך, שכשהיה יוצא למלחמה, היה נועץ באחיתופל ובסנהדרין, ויוצאים את ההורים והתומים וכולם שהם יוצאים לדרך. זה יחזור במקורות אחרים, אז לא הבאתי את זה כאן, וגם משם הוא מוכיח שנועצים בסנהדרין בענייני מלחמה. ואז הוא מדבר על עם ישראל והוא כותב, זהו חידוש גדול שקשה מאוד להרחיבו ולמתחו לכל עבר, ולמענו יכולים לקחת שמץ ממנו. כשמצטרפים ביחד ההיגיון הישר מעין זה של אחיתופל ודעת תורה של כלל ישראל, הכוונה בוודאי לאלו שמאמינים בתורה, הערה מאוד 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 חשובה, אז בוודאי יש גם סייעתא דשמיא שנזכה לה במהרה בימים. זה קטע שחתכתי שבו הוא מדבר על זה שדעת תורה שייכת בכלל ישראל. כלל ישראל שהם אומרים משהו, אז זה דעת תורה.
אז זה לא
פוסק כאילו אחד. זהו, הוא יכול לומר לי כן.
זה מצטרף, נכון, נכון. אתה צריך לקרוא אותו במקור, אבל נכון. בסדר?
אבל לא פה אמירה חד משמעית.
האמירה שלו היא חד משמעית.
שמה?
שיש לחכמים את כוח הנבואה שפסק בנבואה ועבר אליהם, ויש לחכמים מה לומר בענייני ציבור, ויש לחכמים צורך בלהגיד בערכת המציאות האם צריך לצאת למלחמה או לא.
יש להם משקל, הם יכולים להודות או לא להודות, אבל הם לא בלעדיים.
הדוגמה בדיוק
כאילו
הדוגמה שלו, חזקיהו
לא הודו לחכמים.
כן, נכון? והוא דן? לא הודו לחכמים, לפי התיאור שלו זה מחלוקת.
הוא לא רואה את זה ככה. אז רגע, עכשיו בוא ניכנס אליו, בוא נהיה איתו רגע אחד. אם אני רגע מנסה להבין מה הוא אומר ולזדהות איתו, אני מבין שהרב הוא אומר כך, הוא אומר, תראה, פעם הייתה נבואה, היו שואלים את הנבואה מה לעשות בענייני ציבור, והייתה אומרת לעשות. אחר כך הנבואה הסתלקה, כוח עבר לחכמים. החכמים הללו, הם יודעים להגיד מה נכון ומה לא נכון, לא רק בענייני איסור ויתר, אלא גם בענייני לצאת למלחמה או לא. הראיה, שיושבים אנשים בתקופתו, או לא בתקופתו של חזקיהו, ולמרות שחזקיהו עשה דבר שמבחינה הלכתית, קרידה, ובדי בסדר, הראיה שהגרא אומר שזה המקור להלכה, בשולחן ערוך, שהוא יכול לשנות את מהות הצדקה, את הכסף ש... בכל אופן הוא עשה לא בסדר. מה היה לא בסדר במה שהוא עשה? שהערכת המצב הפוליטית שלו, הגיאופוליטית שלו, הפוליטית צבאית שלו, לא הייתה נכונה. וזה דברים שחכמים יכולים להגיד עליהם שהם לא בסדר. מכאן... הערכת
הפוליטית רוחנית.
הכל רוחנית, נכון.
הוא
כבר עבירה
בזה.
מה זה? לא יודע אם המילה היא אווירה, או. לא יודע אם המילה היא אווירה, ובדי שהוא לא עשה, לא היה בסדר. ולכן, ראש הממשלה היום, רוצה דעת תורה, הוא צריך ללכת לרבנים, לשמוע מהם איך הוא צריך להעריך את המציאות. זה המסקנה אחת משמעית.
הם לא
בלעדיים,
יש גם את
אחיתופל, כאילו שזה... אז הוא מנתח שם למה שאלו גם את אחיתופל, אתה צודק, אתה צודק. צריך להסתכל שם...
יש להם אישה שרב מיכאל אברהם, במילות הרבה.
כן.
שבעת צריך לשאול את הרבנים, במעשה צריך לשאול את המומחים. הוא מביא את זה לתנות דרכים, הוא מביא את זה על...
ואז לאט הרבנים מה היא, איזשהו סוג של?
הם קובעים את האתי.
מה, זה שאלות ש... לא אמרתי, זה שאלות שהם... בוא, תן לי דוגמה, להצטרף לקואליציה או לא? כן, שאלה שאלו את הרב ישראלי. אנחנו צריכים להצטרף לקואליציה או לא? מה עכשיו תגיד לי, אתי?
מה
זאת
אומרת,
להיות
עם שינוי?
האם יכולים להיות עם שינוי בממשלה? זו השאלה
האתית. התשובה האתית? הבנתי.
זו השאלה האתית.
האם אפשר...
זאת השאלה התיאוריה העקרונית, אפשר לדבר אותה. אוקיי. הרב שלמה שענן בתחום מין י"ב כותב כך, הוא מגיב למאמרים בתחום מין י"א שאני אביא אחר כך, אבל הוא כותב כך: שורש ההזדקקות לגדולי התורה בכל נושא נובע מארבע סיבות עיקריות: הצד ההלכתי שבבעיה, ההסתברות של ייעוץ עמם הוא שייתן לנועץ את העצה הטובה ביותר, סייעתא דשמיא, וכן שמשום שענייני הציבור מעיקרם מסורים לגדולי הדור. בסדר? בעצם כאן הייתי יכול לחתוך את הציטוט ממנו, כי הוא ככה פרוס את זה יפה, אחר כך הוא מדגים כל אחד. כי דומה שאין נושא שבעשייתו או עשייתו אין הגיע לצד ההלכתי, ובכלל אם הוא נושא ציבורי, בכל דבר יש להלכה מה לומר, מצד איסור, מצווה, מנהג או הנהגה. עניינים פוליטיים יש להם השלכות הלכתיות, למשל, את מי לבחור ראש ממשלה, מותר לבחור אדם שיחזיר שטחים, מותר לתמוך באדם שיועיל בשמרת שבת, אבל מאידך יצר את רגלי החינוך התורני, האם מותר לבחור באדם משום הכרה טובה אישית, אבל בשנייה של הציבור לבחור במשנהו, האם מותר לבחור באדם שאינו צדיק, וזה דבר חמי, קיצור, הוא דן פה בכל מיני שאלות שהן שאלות הלכתיות, לכאורה, שיש להלכה מה להגיד בהם, ובעצם זאת אמירה ראשונה, והיא אמירה מאוד מאוד חשובה. אנחנו מדברים בשאלות של הלכה ופוליטיקה, האם באמת אנחנו טוענים, זה דבר שדיברנו בשיעורים קודמים, שהמושג הלכה לא זהה, זאת אומרת, לא כולל, זה מושג אחרת, האם יש בתוך העיגול הזה של הלכה, יש עוד איזשהו עיגול שנמצא מבחוץ לא, או שבתוך הדבר הזה שנקרא הלכה, יש גם... פוליטיקה, גם איסור ואתר, וכו' וכו' וכו', כי הכל הלכה. אומר הרב שענן, קודם כל, הלכה יש לנו להגיד בעניינים פוליטיים. הכל שפי, הכל הלכתי והכל יש לתורתנו מה להגיד. כשם שבכל שאלה הלכתית אני בעמודה השמאלית, כשם שבכל שאלה הלכתית פונים לרב, כך גם בשאלה חברתית, ציבורית, יש לפנות לרב. ואם הרבנים חלוקים, יש לפנות למי שמקובל שהוא גדול, שהרי בענייני הכלל וכו' וכו' וכו'. לכאורה, מהשך נראה שלא הכל מפורש בתורה, ודינא דמלכותא דינא אומרים על מה שאינו מפורש בתורה, אבל כבר טענה חזוני שאין דבר שאינו בתורה. מסתבר שגם הנשך לא התכוון וכו' וכו'. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא כותב, בכל דבר שאדם עושה אף שלכאורה, מה זה? זה יפה איך שהם פותרים.
גישה חרדית כזאת.
מה זה?
גישה חרדית כזאת.
גישה חרדית, לגמרי.
הוא התכוון, יש לנו את הרב הכי גדול.
כן, כן, כן. לא, לא, זה, בכל דבר שאדם עושה אף שלכאורה אין בו עניין הלכתי, יש צדדים לכאן ולך, ימי שידוכים ועסקים. מאחר ואדם בטבעו הוא נוגע, והמבט החיצוני הוא שמשפיע עליו, הוא נחפש אדם חכם שכבר הוכח שהוא יתגבר על תוותו ועל יצרו. זה בסגנון מי הוא אומר?
חפץ חיים.
חפץ חיים, הרב דסלר, נכון? זאת ועוד, תמיד חכם המייעץ אינו איש מקצוע יבש, אלא הוא ירא שמיים, חש חובה דתית ומוסרית לעזור לזולתו, הוא חש באחריות, ולכן הוא לא יעשה טעויות. לא על חינם נהגו אפילו אנשים שאינם מקיימים תורה ומצוות לפנות לגדולי הדור, כדי לבקש מהם עצות. הכל יודעים שיש לגדולי הדור סייעתא דשמיא. במשפט אחרון, תפקיד בית הדין אינו רק לפסוק בענייני הלכה, אלא גם לפקח על ענייני הציבור וכולי. הדברים כמובן מופיעים באריכות רבה במאמר שלו. ואלו בעצם הסיבות או התימוכים לאג'נדה שרבנים צריכים לפסוק גם בעניינים פוליטיים. אל מול האופציות הללו, אני רוצה להציע כאן קולות אחרים ולנתח כולה טיפה את המחלוקת ביניהם. כותב התניא דברים מפורסמים באיגרת הקודש, פרק כ"ב. אהוביי, אחיי ורעיי, טובה. לא, מאהבה מסותרת, תוכחה מגולה, בסדר. לכו נא בניווכחה זכו ימות עולם, בינו שנות רובדור, הייתה כזאת מימות עולם, והיה איפה מצאתם מנהג זה, באחד מכל ספרי חכמי ישראל הראשונים והאחרונים, להיות מנהג ותיקון, לשאול בעצה בגשמיות, כדת מה לעשות בענייני העולם הגשמי, אף לגדולי חכמי ישראל הראשונים, כתנאים והמורים, אשר כל רז לא אנס לו, ונהירים לו שבילי דרקיע, כי אם לנביאים ממש, אשר היו לפנים בישראל, כשמואל הרועה אשר הלך אליו שאול לדרוש השם, על דבר האתונות שעבדו לאביו. כי באמת, כל ענייני האדם לבד מדבר תורה ויראת שמיים אינם מושגים, רק בנבואה, ולא לחכמים לכם. כמאמר חז"ל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ומה שכתוב בישעיהו, יועץ וחכם חרשים, וכן מה שאמרו חז"ל, ונהנים ממנו יצא ותושייה, היינו בדברי תורה המקרה תושייה. בכל מלאב יוצא אדמור הזקן כנגד המנהג שהיה מקובל בזמנו ועוד יותר אחריו בחסידות פולין, ללכת אל הרב בעניינים שנקראים בני חי ומזונה, נכון? בנים חיים ופרנסה ומזונות. עד היום יש נוהגים, כן, לקבל ברכה ולקבל עצה, ויותר גרוע מזה, לקבל פסיקה מהרב. כן, שמעתי מרבי חנן בשם הרב צביטאו, שמישהו בא לשאול אותו אם לקנות דירה בגבעת שאול או בקריית משה, הוא אמר לו, מה, אני יועץ נדל"ן? כאילו, מה אתה רוצה ממני? אבל יש אנשים שהיו עונים תשובה גם על השאלה הזאת. שאלה...
זה סיפור ענק בעצמו.
מה זה?
סיפור שמוע ענק בעצמו לאדמור הנדל"ן.
ומה אדמור הנדל"ן?
לא לקנות.
לא לקנות.
סיפור הרב שלי יודע ש...
לא עושים במוזיקה. היום מתעסקים בנדל"ן.
לא, לא.
כן.
שזה רב אחר קיבל הצעת עבודה בצפון, ו... כבר ארזו את הדברים על מסעית, הוא רוצה לעבור דרך הביתה, אז הרב צבי אדם אמר לו, לא, אתם נשארים פה, תחפיר אותו מסעית הביתה.
אוקיי, אז זה אפילו אולי לא מקרה של מישהו שהלך לשאול, אבל אני אומר, בחצרות החסידות זה לא מקובל, ואדמור הזקן אמר פה אמירה חדה מאוד, הוא אומר, אין דבר כזה ביהדות, מי שמסוגל לעשות את זה, זה נביא. עכשיו, כמובן שאם אנחנו חוזרים חזרה לדברים מתחילת השיעור, אז החכמים הם נביאים, וממילא,
אפשר
צריך וראוי, אבל אדמור הזקן אומר, זה לא נכון.
מגיש שחיים זה לא נביא.
מה זה?
מגיש שחיים זה לא
נביא. מגיש שלא. מגיש שהם עוסקים בדיני תורה, שאלו אותם שאלו.
חכמים שהחברים
האלה, אני לא שמעתי, הרי?
חכמים שיבואו בדור של
ה... כל אחד והדור שלו. כן, מה אתה אומר, צי?
חכמים לא הלקוח לחסידים.
אוקיי, טוב, בסדר. שיעור אחר, אני לא יודע.
איך אתה מיד? למה אני פותק את הספר הזה? שאתה בא אליי.
כן. פעם ישבתי, הייתי בשיעור ב' והיה לי חברותא מיהודה שפירא, למדנו בצהריים, בסדר צהריים בקיאות, סדר נזיקין, היינו יושבים ככה בהפסקת צהריים, לומדים, ופעם היה לנו איזה קושייה בגמרא, אמרנו נלך לרב ויצמן, לא נלך, נלך, לא נלך במעלות, אז הוא אמר, תשמע, הרב יצחק מסכן, כל הזמן משגעים אותו, שואלים אותו כל מיני שאלות, להתגייס, לא להתגייס, להתחתן, לא להתחתן, לקנות, לזכור, להיות מורה, להיות זה, אף אחד לא שואל את השאלות, הוא רוצה שמישהו שאל אותו בגמרא, בוא ניכנס, אני שאל אותו שאלה בתוסו. נכנסנו אליו ככה בהפסקת צהריים לחדר, מה זה? שאלנו את השאלה בתוספות, אורו פניו, ממש, הוא היה מבסוט, ענה, דיבר, שלחתנו לו לקרוא את הראייה, פה, שם היה כאילו עניין. יהודה אמר לי, אתה רואה? שימו לו את היום. מכנה שהוא צדק. על פי אדמור הזקן. מה ההיגיון הפנימי של החלוקה הזאת? למה רק בתורה? אז הרב קוק בלשונו הזהב כותב כך, כשם שאנשים המעשיים, בעלי הכישרון לדברים מעשיים ולחוכמות מעשיות, אינם מוכשרים להסתכלות בהירה בעניינים רוחניים, והסתכלותם הרוחנית באה לקויה ומעורבת עם משפטים כהים המתמצים מעולם המעשה שהם קשורים בו, ולכן לא טוב שפוליטיקאים יביעו דעות בעניינים רוחניים. כמו כן, לא כל הפוליטיקאים, כמובן, יש כאלה שכן. כמו כן, אין האנשים הרוחניים העומדים ברום עולם מוכשרים להסתכלות מעשייה שלמה. והידיעות המעשיות שלהם בקשר חפצם והשלמתן אינם כי מאיזה צל היוצא מתוך העניינים הרוחניים העליונים.
העם לא רוצה מנהיג צדיק.
העם לא רוצה מנהיג צדיק. העם רוצה מנהיג אתי. כן, שהצדיק יהיה מנהיג אתי, אבל לא מנהיג בפועל. אמנם יש כישרון עצום בתכונה הרוחנית העליונה לכלול את הכל. יש באמת את ה... את ה, את ה כן, הרב קוק לא יכול לסיים פסקה בלי איזה משהו ככה.
אחדותי,
הרמוני. אבל זוהי דווקא במידתה של התגלות הנבואה של הספקנריה המהירה. על כן, משה רבנו עצמו בלבד עליו נאמר ויהי באישור מלך. אבל מעמד הדור אתה היה מלך לחוד ונביא לחוד. חד משמעית. שוב פעם חזרנו לעניין הנבואה, שוב פעם יגיד לי שהוא מקבל את רוח הנבואה, הוא חוזר חזרה מהדלת האחורית, אבל הרב קוק אומר שזה לא עובד ביחד. כשאני בעצמי מוצא אני את עבודת הרבנים לא בתוכן המעשה של בניין האומה החומרי, כי אם בהשפעתם לחדד את הדעות המביאות לאימוץ וסידור אורגני לאומי, לחזק את ההכרה הלאומית ולאמץ ידם הרחות של פועלים מוכשרים לעבודה זו, לעדן את המחשבות, לחדדן, להרבות אמונה אמיצה ועמוקה משפעת הגיוני קודש העצרים בנשפתם ולהעלות בזה את התחייה הלאומית. אבל העבודה בפועל, השיח והשיג עם רבי מלוכה ואדירי הפוליטיקה, אם נזדמן הדבר שימצאו לנו רבנים שגם להם יד ושם בעבודות כאלו, אינם כמובן גרועים משאר בני אדם בתור יהודים נאמנים לעמם, אבל לא מטעם התפקיד של הרבנות. אבל זה שתמצא איזה רב שגם יכול להיות פוליטיקאי, בסדר, אבל לא בגלל שהוא רב צריך לבחור בו. לא אומר שהוא יהיה פוליטיקאי איתו. בסדר? קצת יותר מעדן את האמירה הקודמת, כאילו הרבנים אין מצב שהם יהיו פוליטיקאי, אבל יכול להיות אחד כזה.
בכלל נטייה סתם, אני ממש, נראה לי שיש נטייה כזאת לתת לאנשי רוח, גם לפרופסורים, נגיד, יש להם יותר מה להגיד, כאילו, מעניין הפוליטיקאי. מי אמר?
כן, סופרים,
כאילו,
מבין. כן, או מי או מי יוצאים של ראש הממשלה וכל מיני
קופירייטרים,
כאילו לא
תהיה נראה. רגע, קופירייטרים זה משהו אחר.
לא משנה, זה לא אנשים של המקצוע שלהם,
בטוח. אוקיי. לא, אבל פה אנחנו כבר נכנסים לתוך הזה, כאילו כבר הרב מתחיל לסרטט לנו איזשהו כיוון שהוא כבר כיוון מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, יש לרבנים חשיבות, מה החשיבות של הרבנים?
דעת...
לתת את
הרוח, לרבות אמונה. לתת את הרוח, לתת את הרקע, אלי דיבר לפני כן על המרחב הרוחני שבתוכה הדברים צומחים, אבל לא כפסיקה הלכתית, אלא כרקע, כעולם של נשמות, של להעלות את העולם של התחייה לפקור הקודש שמשמנו ככה. אומר הרב ישראלי, מכיוון ש...
עדיין זה לא אומר שהרב לא יכול להגיד איזה פוליטיקאי לעצמו. הוא לא יכול להיות פוליטיקאי לעצמו, אבל... אולי להחליט מתוך העולם הרחב שיש פוליטיקאי טוב.
כן, אבל זה נראה שהוא לא מספיק יודע, כאילו, יכול להיות שהוא יודע, אבל הוא לא מספיק יודע מה זה פוליטיקאי טוב מבחינה מקצועית. הוא יכול להגיד מבחינה רוחנית אני סומך על הדרך של הבן אדם ההוא, האם מבחינה מעשית זה הפוליטיקאי הנכון שהביא את הדרך?
מה שבחינה מעשית הוא לא להתעסק, אבל זה לא אומר
שאני... אתה צודק.
מי שכאילו הקופים שלו צעירים שכאילו כן רוצים שהרב שלהם יגיד
להם
מי להצביע, יכולים להסתדר עם
ה... יכולים להסתדר עם הפסקה הזאת, אתה אומר. הוא לא אומר כאן שהרב לא יכול להגיד לך למי להצביע. אבל אם אני מבין נכון, בסופו של דבר הפוליטיקאי אומר הרב, וזה דברים יפים, הפוליטיקאי צריך להיות פוליטיקאי. והרב לא מבין בזה. זה לא התחום שלו. ולכן הוא יכול לקחת אותך מאוד מאוד קרוב עד לשם, אבל באיזשהו שלב תצטרך לקבל החלטה לפי היכויות או היכולות הפוליטיות של אותו פוליטיקאי. אתה מבין? פה הוא כאילו, אני כאילו חושב שזה מה שהוא אומר. אתה צודק שאפשר יהיה להגיד, לעשות תוקים, אבל להגיד, אם הוא יגיד לי, אז, כן, איזו אישה זו שעושה רצון בעלה, אבל אם בעלה רוצה שהיא תחליט, אז כאילו, יכול להיות, בסדר. אולי דברים בסגנון מה שאתה רצית לומר, אומר הרב ישראלי באופן, לא יודע, תגיד לי אם אתה חותם על דבר כזה, מה שם?
לא, אני חושב שזה
5:40. מכיוון שכאמור בשאלות הנהגה בענייני מדינה יש מקום גדול לדעת תורה ולשיקול דעת נכון, ולא שייך בזה פסק הלכה מוחלט, על כן לא שייך בזה פסק מחייב, כשם שהוא קיים במקצועות אחרים של ההלכה. על כגון זה נאמר, עשה לך רב. היינו שראוי שכל עסקן, כן, זה כבר מילה פחות נקייה, כל עסקן יקשור קשרים אישיים עם אישיות דגולה בתורה שיש לו אמון בה, שישיח עמו מזמן לזמן, שיבהיר לו מפעם לפעם את המתרחש בעולם המדיני והחברתי, ויחד, האחד מתוך הכרת החיים והתנאים, והשני מתוך עמקות תורנית, יגבשו עמדה בשאלות עמדות על הפרק. עד כאן נדרש הפוליטיקאי לעשות לו רב, ליצור איזשהו סוג של שיג ושיח. הוא יביא לרב את החדשות, כן, את מה שקורה, הרב ישתף אותו בעולם הרוחני, וביחד, בסדר, שימו לב על המבנה, ביחד הם יגבשו את העמדה ש...
כמו הרב
עובדיה שעז בצד מסוים, למרות שהרבה פעמים
המצב... הרב עובדיה זה הרבה יותר קיצוני.
זה הרבה יותר קיצוני, אבל חלק מההיגיון הפנימי, שדעת תורה הרבה פעמים הופכת להיות מושפעת ממה שהעסקנים שהם יושבי החצר של הרב, אומרים לו על המציאות. הרי איפה הוא יודע מה המציאות? כמו שאמר החפץ חיים, בשביל להיות דעת תורה אמיתית, אסור לו לדעת מה קורה בעיתון. אז יש איזה מישהו שהוא מביא לו את המציאות, אבל לא שמביא לו את המציאות, אני לא יודע מה הוא מביא לו, אבל יש כאן איזשהו סלונטר ביחד היחסים של הרב והפוליטיקאי.
אני נורא דבר על זה, כאילו שהם נורא ביקורתיים היום כלפי כל הפסקים שעשינו, זה הפער,
כי מישהו הלך אליו,
שהם סובבים אותם, וזה מה לפוליטיקאים, מה נעשה, כאילו, כל הדברים.
נכון, זה מסתובב, כל אחד שקורא את המציאות, מסתובב.
נכון.
בלתי מסתובב אותם.
זה בדיוק הפלונטר. אז תראה, אם הרב ידע, אז הוא לא יכול להגיד דעת תורה. אני יכול להגיד שאנחנו באיזשהו סוג של מעגל. טוב, הבאתי כאן תשובה ארוכה, לא נקרא אותה כרגע, של הרב חיים דוד הלוי, גם כן בתחום אינשם. מה זה? כן, לא קראתי גם אותו. טוב, בוא נקרא, זה קצר. תורה שלמה ואמיתית עולה לא תוכל להיות פוליטית, אי אפשר לדחוס אותה לתוך רובריקות קבועות וממוסדות, כי אז לא תהיה עוד תורה. פוליטיקאי מן הראוי שיהיה גם תלמיד חכם, אך תלמיד חכם אמיתי לעולם לא יוכל להיות פוליטיקאי במובנו הממוסד. ניבא ולא יודע מה.
כי הוא לא יצליח להיכנס לרבנות בסוף.
אתה אומר מילה חריפה לרבנות, אבל ברור לגמרי שהרב אריאל לא נהיה רב ראשי בגלל פוליטיקה. זה פשוט לגמרי. מי שמעתי? שמעתי מישהו על מי? שמעתי על אחד מאלופי הצבא, שהוא היה אלוף משנה, ואז החליט שהוא רוצה להמשיך בצבא ולהיות תת אלוף. אז אמר לו מישהו, טוב, אתה רוצה תת אלוף, אתה צריך ללכת לכנסת ולעשות לובינג. אמר לו, מה פתאום? נראה לך, אני אעשה לובינג, מה אני... זה, שאני אוהב תת אלוף ולובינג, כאילו, אני... ככה זה עובד, לא מוכן. ואז הולך להתייעץ עם איזה אלוף זקן ומבוגר שהוא מאוד העריך, ואז הוא אמר לו, יש אלוף יצחק מן ישראל או מישהו מהמבוגרים, ואז הוא אמר לו, אני רוצה להיות תת אלוף, מה לעשות? הוא אומר לו, איך תעשה לובינג? והוא הלך ועשה, ואני תת אלוף, והלכתי, עשיתי, מה לעשות? זה היה לו רשיקה. טוב, מה שמעניין אצל הרב חיים דוד הלוי, הרב חיים דוד הלוי בכלל הוא אישיות שכדאי לעמוד על גודלה ועל דרכי פסיקתה, אבל הוא כותב מאוד יפה שיש בתורה כמובן דברים שיש לה מה להגיד בענייני פוליטיקה, אבל יש דברים שהתורה בכוונה, ככה הוא כותב, השאירה מאוממים ולא נקטה בהם עמדה, וזה למה? זה נמצא באמצע ככה, תראו, שתי סיבות לדבר. א', לפי מהותם של שטחי חיים אלה ניתנים הם לשינוי מתקופה לתקופה, ותורת השם תורת נצחי, ונמנעה התורה במכוון, מתכוון מלקבוע בהם תחומים ברורים ומוגדרים, וזה בסגנון מה שחזקי אמר קודם. ב', לא רצתה התורה לחוף את העם לנהוג בחייו החילוניים על פי משטר מסוים, לא כלכלי ולא מדיני, והשאירה את הבחירה לרצונו החופשי בשטחים אלה. מדהים, הרב חיים דוד הלוי כתב. החובה הזאת, אותה תורה מצוות שמבחינת עקרונות ויסודות אשר יכולים להתאים לכל משטר בכל דור ובכל צורת חיים, ותכליתם למנוע את השלילי שבכל משטר אפשרי. אני קורא פסקה אחרונה בעמוד, ולכן בזמננו שגאונות כמו של חברי בית הדין הגדול היא נדירה, ועוד יותר נדירה היא דעת תורה, חשיבה תורתית מקורית, שימו לב, איזה ביקורת, קשה ביותר לקבוע הלכות בבעיות בינלאומיות שאולי נרמזו אי פה, אי שם בספרות ההלכה הענפה והמוקה ומדרשי רבותינו, ואף גם זאת אין ערך מהתורה המידע המלא בכל בעיה נידונה, לכן כל דברינו יהיו למעשה מהם כיווני השקפה של ההלכה בבעיות הקשורות והמורגעות אשר מוצגות בפנינו בשם יד בעזרנו. שימו לב איזה מזעור, כן? איזה כיווני השקפה. זה לא שהתורה מתווה את הקו, התורה אומרת איזשהו משהו, יש מרחב שבתוכו צריכים גם פוליטיקאים להתנהל.
גם דברים דומים לזה, יפה בספר הזה ואין לשנות.
כן.
של העבודה, אז יש איזה... רואים שום שהיה עושה לבייצ'יק אומר שם איזה משהו על זה ש... שזה לא... לא... אי אפשר לצטוק עם בעניינים בינלאומיים. זה היה נראה לי בכל הסיפור של... אולי של ימית.
היה סיפור של... רצו בייצ'יק היה סיפור עם קיינה. ועם הרוסים. שניסו להחתים אותו על כל מיני דברים, הוא לא אהב את זה, הוא כן אהב את זה. הוא חתם, לא חתם. חתם ואמר שהוא יקבל מה שהוא חתם.
חתם מקסימום.
טוב, פסקה אחת מהמאמר של הרב אריאל, נקרא את הפסקה האחרונה, אתם יכולים לקרוא את הכל אחר כך. כותב ככה, אלא שבשאלות אמונה, שאלת הסמכות מורכבת יותר, תחום האמונה רחב מאוד, כולל לא רק את הש"ס והמדרשים, אלא את הזוהר, קבלה, מוסר וחסידות, פילוסופיה יהודית, ספרי דרוש. לצערנו לא רבים מתמצאים בעניין גדול ורחב זה, ולכן בענייני אמונה אין לכם מי לסמוך. אחד ומיוחד ויחיד בדורותיו היה מרן הרב קוק זצ"ל, מייסד הרבנות הראשית ישראל, אשר בבקיאותו הגדולה בכל חלקי התורה, ההלכה והאגדה על כל כולנה, על כולן, יש כאן טעות הקלדה, ולכן הסומך על דעתו יש לו על מה שיסמוך יותר מאשר על אחרים. על מעניינים רוחניים, אם אתה מסתמך על הרב קוק, אז בצווך יותר טוב. זאת עמדתו של הרב יעקב אריאל.
אבל
הוא
כן חותם על...
הוא?
למה הרבה?
הוא חותם... לא, לא. הוא ודאי פוסק פסיקות הלכתיות בכל מיני שאלות. והוא גם יחתום על כל מיני קריאות בענייני עצומות וכאלה, אבל הוא לא יגיד, אני חושב, של הדברים שהוא אומר בעניינים ערכיים, יש להם תוקף של פסיקת הלכה, הוא מביע דעתו.
אני חושב שהוא גם לא יגדיר אותם פוליטיים. באמת, הוא יגדיר אותם שאלות הלכתיות לכל דבר, לא שאלות פוליטיות.
מי, הרב יעקב אריאל?
כן, ברמת גן, הרב אריאל, לא יהיה קשיים שם, לעמוד על השאלה?
אבל
זה פינוי
כלשהו,
משהו
בזה,
אז כאילו
השאלה,
כמה חבר'ה לשלוח, כאילו, כמה
חבר'ה...
שאלות, זה לא
שאלות.
לא, אני לא יודע,
אני לא יודע.
אבל הרב אריאל הוא מהראשונים שרצו להגיד בחריפות נעים מכתב הרבנים. שזו שאלה...
שאלה
של גבולות,
על מה
אני? טוב, בדברים שלו הוא מפריד בין הבחנת המציאות לבין הבעת עמדה ביחס למציאות, או תחזית של העתיד, שכאן כן הרב יש מה להגיד, וכאן נכנסים שיקולים ערכיים. לפחות לפי הכתיבה שלו לא כך פשוט. הוא אומר, דברים הלכתיים ודאי שיש להלכה מה להגיד, והרבה מהפוליטיקה קשורה להלכה, אבל יש דברים שבהם ההלכה לא אומר. אני חושב שהדבר המרכזי אבל שעלה פה בדברים, הוא בעצם שאלת הנבואה רוח הקודש. זאת אומרת, שני כיוונים אפשריים, איך להתמודד עם השאלה של היחס של ההלכה, של הרבנים לפוליטיקה, אולי בכלל המציא. כיוון אחד אומר, הכל הלכה. בסדר? הכל הלכה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הכל הלכה. מי שמכיר את הרב יצחק זילברשטיין, הרב של רמת אלחנן בבני ברק, יש לו תשובות, שואלים אותו שם שאלות וכל מיני דברים, אתה בכלל לא מדמיין.
רפואה.
מה זה?
ברפואה.
הוא נשאר אחד הגדולים, אני לא מדבר על זה, אני לא
בתחומים.
לא, אני לא מדבר בתחומי רפואה. אני לא דווקא בתחומים שהם תחומים, הרב שאגב הוא מביא דוגמה, לא מהרב זילברשטיין, סתם מעולם אחר, על שני זוג שהתלבטו מי צריך לקום ולתת את המוצץ לילד בשנפל ובלב. כל מיני שאלות שאתה קורא אותם, אתה אומר לך מה השאלה פה בכלל, והרב זילברשטיין בגדותו, כאילו קורא אותם משאלות הלכתיות ונותן להם תשובות, אבל אנשים רגילים כבר לשאול אותו שאלות, באמת, יכול להביא דוגמאות?
שוטים.
בטח חוזק למה, מה? שוט אס-אמס. אגב, פשוט אס-אמס זה קשור לשיעור שנרזת השם מקווה שהיית מצטרף אלינו כשנעביר אותו סביב השפה ההלכתית, ברור לגמרי ששפה ההלכתית של פשוט אס-אמס שלא נותנת נימוקים, שלא נותנת מקורות, שלא נותנת פלפול ודיון, היא ודאי דומה יותר לדעת תורה כזאת שטיק טיק טיק אומרת לך את התשובה. אז זה אפשרות אחת, הכל הלכה, ממילא הפוליטיקה בכלל זה, וכמו שהרב שענן ביתה בתחום מבית, בסוף השאלה היא האם להתחבר אל אדם רשע בשביל זה, שמירת שבת וזה, הכל בשאלות הלכתיות, וגם השאלה של תרופה לאיי, תסמון תרופה לסרטן, יהיה להלכה מה להגיד, לפי הקריטריונים של ההלכה, הפוסקים יגידו מה התשובה, זה ז'אנר אחד. הז'אנר השני יגיד, יש הלכה, ויש נבואה. הכוח של הנבואה ניתן לתלמידי חכמים שבדור שלנו, ההלכה עוסקת בתורה, הנבואה עוסקת בחיים, ולכן אם אתה רוצה לדעת מה לעשות בעניינים של החיים, בענייני העולם הזה, בענייני יום יום, תלך לתלמידי החכמים. אגב, זה אותם אלה שיודעים לפסוק הלכה, כן, אבל זה לא מאותו ז'אנר. אתה יכול לשאול אותו שאלה הלכתית ולפתח ספרים, לשאול אותו שאלה פוליטית, הוא לא צריך לפתוח ספרים, כי הוא עונה לך מרוח הקודש.
גם הפסיקה התורנית שלו היא סוג של רוח הקודש.
ופה תהיה הבעיה. זה השאלה שאגב להגיד אותך. עוד שנייה. יופי. מה שאומר שי, הוא אומר, אם התלמיד חכם הזה, כן, נשים אותו כאן, הוא משמש גם כנביא וגם כחכם, זה לוקח את ההלכה שלו ונותן לה גם כן תוקף של נבואה, וזה כבר נהיה בעת.
זה מי זה? זה הרב דסלר?
זה עוד חניה. הכיוון השלישי יגיד, יש הלכה שקשורה לתורה, יש חיים, ונבואה אין. או שיש רק למי שאין לו נגיעות, ולכולם יש נגיעות, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, וממילא בתחום הזה של החיים, פוליטיקה, בא לחי ומזונן, לא יהיה לרבנים מה להגיד. יהיה להם מה להגיד, כן, הצעה, יהיה להם אור מקיף, יהיה מחשבה, השקפה, כל המילים האלו זה בסדר. בסוף שבא לתרגם את זה הלכה למעשה, זה דיסציפלינה אחרת לחלוטין.
אגב, לגבי הדעה הראשונה, מה אמרת לגבי מה ש... מה שלא הלך, מה שבסוף לא הלכה, שאין לו...
אין דבר כזה. אין דבר כזה.
לא, זה מה שאני אומר. זה משהו שהוא לא
הלך.
ברוח...
אני אומר לך, אני לא יכול לך,
רוצה למקום.
אין באמת...
תרופה לסרטן, תרופה לאיידס, יותר אנשים מתים לסרטן.
למה זה פיקוח נפש יותר?
מי שמדחים לזה?
אתה מודיע שיש לך מאמר מדהים, אתה משבת גם בסרטן, זה סרטן, זה
כל
דבר שאתה תמצא. לא, יוסף, אם המושג של הלכה מבחינתך, או המקורות שלהם אתה מוכן לשאוב מקורות להלכה הם רחבים, והגמישות שלך כפוסק היא גדולה, זאת אומרת, גם מדרשים, וגם מסיפורים בתנ"ך, וגם מכל מיני אבאמינות של היום, וגם זה, תאמין לי שאפשר, בסדר? כן, גדול. בואו נקרא דברים של הרב שגר, דברים שנאמרו לפני 10-11 שנים, עוד לא ראו אור. לא לפרסם, אני יודע. לא, אפשר לפרסם, לא...
פנימי לא מובא.
פנימי לא מובא. מובא פה בדילוגים ובקיצוצים, הרב שגר פותח בדיון סביב שאלת מעמד האישה בזמננו, האם ההלכה מכירה בהתפתחות היסטורית של איך? האם ההלכה מכירה בשטח שהוא אקסטריטוריאלי לגביה, אזור שבו היא איננה מעוניינת ואולי אפילו איננה רשאית להתערב? האם ישנה איזו אישי אוטונומיה לסובייקט הפרטי, הסובייקט של החירות, כפי שנהוג לחלטו בעולם המודרני, וכך גם לגוף החברתי הדמוקרטי יהיה אשר יהיה, אספת השכנים בבניין, החברים בקיבוץ ואזרחי המדינה? זאת בעצם השאלה, אומר הרב שגר. בסדר? זאת אומרת, הרב שגר ממקם בעצם את הדיון בשאלה האם יש משהו מעבר להלכה, האם יש הלכה ומשהו אחר, או שיש רק הלכה. והאם ההלכה מכירה בסמכות של היחיד ושל הקיבוץ או המדינה.
מערערת על כל השיעורים שלך, אם יש הלכה ותמיד אומר הלכה ומשהו. כאילו, האם אפשר
לקרוא שאלה
הלכה
ואין?
לשיעורים.
המגמה הקיימת לאחרונה בפסיקה בכלל, ובפרט בפסיקה הציונית-דתית, הינה טוטליזציה של ההלכה. לא מזמן נתקלתי באחד ממדורי ההלכה של אחת מהישיבות הציוניות, שאלה אם הבעל או האישה חייבים לקום ממיטתם כדי להחזיר את המוצץ שנשמט מפיו של התינוק הבוכה. שאלה הלכתית, הלוחם, שערי מאומתים כאן ביטול תורה של הבעל ומתשישותה של האישה. ראש הישיבה אגב התייחס לשאלה בכובד ראש, וכמובן שתרב שגר ויצפן. ואסיים בהערה נוספת הקשורה למושג של דעת תורה. ירמיהו הנביא קורא לעם בירושלים להיכנע לכסדים הצרים עליו. איזה הוא פסק הלכה? ודאי שלא. ירמיהו היה נביא ולא פוסק. הרמב"ם כידוע לא נלאה מלהדגיש את ההבדל בין הנביא לבין פוסק הלכה, ואת ההרס העשוי להיגרם מערבוב שתי פונקציות אלה. אסור לו לנביא לפסוק הלכה בשם הנבואה, ואנו לפוסק ההלכה לסמוך על דברי נבואה. כפי שאמרנו, ההלכה אמנם משקפת ערכים, אך העניין הזה היה איתן. היא מעבר להם, טרנסצנדנטלית לגביהם. את ערכיה, מלמד הרמב"ם, היא מחדירה במקום אחר, בעקיפין ולא במפורש. על שמירת התשתית הערכית והתוויית הקונספציות החברתיות והמדיניות מופקד הנביא. אלא שהיום קיים ערבוב בין תפקידים אלו. הפוסק הפך להיות גם המנהיג החברתי הדתי, באמצעות המושגים של דאס תירה ורוח תירה, עליהם הוא הסתמך. אמנם לא בכל מקום קיים רוב רשויות כזה. בחברה החסידית למשל היה נחשב הרב הפוסק כאיש טכני בעיקרו, כמומחה, ואת ההנהגה וההשראה נתן הרבי. אפילו בעולם הישיבות לא פעם אין זהות בין התפקידים. ראש הישיב הוא אפילו המשגיח מילי תפקיד הנביא. אבל היום, אומר הרב שגר, זה הולך ומתמסמס הבדלים מתשתשים. בעקבות הרמב״ם נראה שעירוב שני התחומים הללו של פסק הלכה ודעת תורה חותר תחת ההלכה. חזון איש תרח להדגיש זאת במבקון נגד גיוס בנות, רגשת נפשי מורה אהובה שהוא עניין של ייהרג ואל יעבור, ואולי גם מנקודת ההלכה כן. רגשת הנפש של החזון איש איננה אלא דברי נבואה, אף על פי שללא ספק יש לה תוקף מחייב. החזון איש בעצמו במקום אחר יוצא נגד ההפלאה בלשונו בין ההוראה באיסור ובתר להוראה בשוק החיים, זה במונה וביטחון באזור של מה ששמתי במקורות. גם הוראת הנביא מחייבת עד כדי ירק ואל יעבור. גם הנביא מורה, זה לא שהנביא הוא נחמד או נותן לו המלצות בלבד. נביא זה נביא, אך הבדל עמוק בין השניים. ההלכה באה בשם אמת שמימית, מצחית ובלתי משתנית. הנבואה שייכת לסיטואציה הקונקרטית, ושואבת את סמכותה מהשראה האלוקית. אלו אמירות לא רק שאין, לא שאין, רק שאין רק פונקציה דיבור, שהן, לא יודע מה ניסוח פה.
אינן.
כן. לא רק שאינן פונקציה דיבור שונות.
מה זה?
מה זה?
אמירות אלו לא.
לא רק שאינן פונקציות, צריך פה לדייק, הרב שגר, זה קולות, זה גם הטעויות שלו, סרסטה. לא רק שאין פונקציות דיבור שונות, אלא אקטים שונים של דיבור. ערבוב הנבואה בהלכה יגרום לערעור ההלכה עצמה, דבריו של שי חשובים פה, כייצוג הקדושה האלוקית והבלתי משתנית. למנהיג הדתי, הזכות המלאה להצטרף למאבקים החברתיים והמדינים ככל מנהיג אחר, אפילו לבוא לשכך בשם האמת הדתית, והאמת היא שבתנאים מסוימים מחייבת היא אפילו להרג ולא לעבור על ערכים, לאו דווקא הלכות שאינם ציפור נפשה של האמונה. הנביא איננו סובלני כאיש ההלכה, וישנה סכנה רבה אם יגייס לחוסר הסובלנות הזה את קשיחותה של ההלכה. אז הרב שגר כדרכו עושה כאן גם קצת הפוך על הפוך, אבל גם אם לא נדרש לניסוחים הללו, הערבוב של הסמכויות שבין הנבואה לבין ההלכה במוצא מסוים פוגע בהנחיה להלכה, כי זה הופך פה, הרב שגר דיבר על הקשיחות, כן, ההלכה מחדירה לתוך הנבואה את הקשיחות שמאפיינת אותה, ומצד שני לדבר על ההלכה במושגים של נבואה, אתה פתאום מדבר על רוח הקודש ועל סיטואציה, ושני האלמנטים הללו מזיקים בהרבה מובנים אחד לשני. שורה תחתונה, הרב זולדן כתב מאמר
דאסטיירה,
כן, עכשיו אני אגיד לכם מה דאסטיירה סתם. הרב זולדן כתב מאמר שאוי ואבוי שרבנים אומרים לאן למי להצביע, והרב רק אמור לייעץ ואמור וכו' וכו' וכו'. אני חושב שהדברים קשורים באופן מאוד מאוד עמוק לשאלות הגדולות שאנחנו כן מנסים להתמודד איתן בכמה זה חודשיים שלושה האחרונים, זה בכלל מה שחזקי אמר בחיוך על הלכה ו... אז השאלה בכלל, האם המושג הלכה הוא מושג רזה או שהוא מושג חובקו? אני מאוד מתחבר לדברים שאלי אמר, ופה נקודה רחבה יותר, אני חושב שהמושג מדינת הלכה, תמיד שואלים האם אתה בעד או נגד מדינת הלכה? אז התשובה היא שאני נגד מדינת הלכה. אני בעד מדינת אגדה, לא יודע, אולי קבלה, אולי מדינת כל מקצועותיה. צריך לחשוב על מדינה יהודית, צריך לחשוב על משהו רחב יותר. המושג הלכה במובנו, כמו שמדברים עליו בדרך כלל, הוא מושג מאוד מאוד מצומצם, ולכן הוא ישר נתקל במאיים. ואילך כיסא, אם את המושג הלכה עצמו אנחנו נפתח ונרחיב הרבה יותר, ובתוך העולם של ההלכה ייכנסו גם דעות והשקפות ורוח, וההלכה עצמה לא תיתן אף רק פסק, אלא תיתן גם עצה, נתפוס את ההלכה כעצה. ממילא אפשר להגיד בקלות שיש לרבנים מה לומר באמירה הלכתית, קצת משחק מילים, על מציאות פוליטית, אבל אמירה הלכתית על מציאות פוליטית זה לא אומר בהכרח
צריך לעשות ככה,
צריך לעשות ככה או לא צריך לעשות ככה, זה אומר שאתה מסוגל לפרוס את היריעה, זה אומר שאתה מסוגל להתבונן עליה מנקודת מבט מציאותית ורוחנית.
אתה מפרק את הכל ככה, אבל
מה זה?
אתה מפרק את הכל ככה.
למה?
אם אתה אומר, אתה מכניס את הפנימה, אבל אתה מוציא אותם החוצה, אם כן יכולים להביע דעה, הוועדה שלנו לא חייבת.
נכון.
ואז אתה מפרק את הכל, כי כל פעם שהם יכולים להביע דעה, הוועדה שלנו
לא
חייבת.
זה מה שאמר הרב שגר. אני אומר בצד מסוים שזה לא מפרק את הכל, אלא זה נותן להלכה גוון אחר. אני רוצה לטעון שבמציאות של היום, אני רוצה להגיד, לצאת מכאן למסקנה הפוכה לחלוטין. במציאות של היום אין אבי. אוקיי? ומי שבעצם מצווה את הרוח זה לא המשגיח כמו שהרב שלך, או לא רק המשגיח כמו שהרב שלך חושב, אלא פוסק ההלכה, כי פסיקת ההלכה, כמו שאמרתם, על חליבה בשבת ועל תולעים בחסה, על כל דבר אחר, היא בסופו של דבר מכוננת גם חברה ומכוננת ערכים ומכוננת, כמו שדברנו בשיעור על הלכה וחיבה, יוצרת חברה מסוים. הלכה יוצרת חברה. עכשיו, זה שפוסק ההלכה בתחומים מסוימים אומר, פה אני לא מבין, ואני נותן מישהו אחר להביע דעה, זה ודאי. וזה שפוסק ההלכה במקרה מסוים צריך להגיד, זאת שאלה שאתה צריך להכריע לבד. זה ודאי, אבל זה שפוסק ההלכה בכלל תופס את עצמו כאדם שנמצא בתוך הצומת שמשפיע גם על העולם הערכי ועל העולם החיים ועל העולם הפוליטי, אני חושב שזה נכון שזה צריך להיות ככה. רק אם הוא יבוא עם הקשיחות מבית המדרש ההלכתי, אז הוא יעשה צעד שהוא לא נכון, לא להלכה ולא למציאות. אם הוא יבוא עם מטען הלכתי אחר, יכול להיות שהוא יועיל גם לפוליטיקה וגם להלכה.
גם זה דברים דומים בהלכה ומציאות, כל מה שאמרת שם, כל השדה והמלכתי.
שמה? תזכיר לי, זה המצווה?
לא, זה כל הדעת, ולא לא לכפות, זאת אומרת, כל ה... ליצור מרחב כזה שאתה יכול, לא שוטים כאילו.
כן. יכול להיות,
בצד ההפור, במראה של כאילו, בצד להניח תפילין ככה או ככה?
התשובות הן לא חד משמעיות.
אני מקבל היה, אבל זה מתפרק, אתה מבין? זה שוב, אתה תיקח את זה עד הסוף, אז זה משהו חדש. לא שאני בכלל אומר שזה רע פירוק הזה, אבל זה פירוק.
לגמרי חושב שיש חלוקה בסיסית, אבל אולי אין דיכוטומיה. יש חלוקה בסיסית בין מה שפסיקת הלכה לבין מה שקראנו החיים ופוליטיקה ודברים כאלה. אבל כן אפשר... כן יש ביניהם זיקה, זה...
טוב, אני חולק על זה. זאת אומרת, אני מחזק את זה שיש זיקה יותר מאשר דיכוטומיה. אני חושב שאין...
אני אומר, אין דיכוטומיה, יש חלוקה בסיסית. אתה לא יכול להתעלם מזה שיש... יש דברים שהם פסק הלכה, ויש דברים שהם...
דברים שהם אורח חיים, כל...
מה אורח חיים? אבל פסק הלכה, בזכות עולאים וחסה, בסופו של דבר...
נכון, אבל יש הרבה מגיעות פוליטיות, ויש פוליטיקה עם מגיעות
פוליטיות. אבל זה זה, זה כמוך בתוך זה, כאילו אתה לא יכול, עד מחר תצא להפריד את הסיכוי. אז בתפילין זה יותר קל לומר, זה הלכה. אבל גם שאתה יכול למצוא עד כמה, אבל זה שסיים רש"י באמת אותם, אז בכלל זה קשור בכלל לפוליטיקה שהייתה אז, אתה יכול למצוא עד כמה.
השאלה של אמון גבוה.
נדבר על פוליטיקה במובן אחר, נדבר על פוליטיקה במובן של מאבקי כוח, של... אני מדבר על פוליטיקה במובן של...
לא משנה, זה גם זה.
טוב, נעצור כאן. מה זה? יותר שאלות מישהו.
זה מי להסביר.
מישהו רוצה את המאמר בשמעתי.
ככה, זהו.